שלום וברכה. יש איסור שאנחנו צריכים ללמוד ולדעת אותו, שביום י"ד, זאת אומרת ערב הפסח, פסח בערב נכנס החג הקדוש, אז כל היום כולו, מהבוקר עד הלילה, אסור לאכול מצה. בכדי שיהיה היכר, שאנחנו בלילה בשולחן הסדר מסובין אוכלים מצות, זו מצווה לאכול מצה בליל פסח, בכדי שיהיה היכר והפסק בין שאכלנו ימים לפני כן מצה לבין המצה הזו, שנדע זו מצה מצווה. אז באה ההלכה והגדירה, רבותינו אסרו לאכול כל היום כולו מצה, שיהיה הפסק. מה שאין כן, בליל י"ד, שאנחנו בודקים את החמץ בבית, באותו הלילה אנחנו מורשים, מותרים לאכול מצה. אבל למחרת ביום, עד כניסת סדר הפסח, אסור באכילת מצה. יש מצה שנקראת מצה עשירה. המצה נקראת לחם עוני. זו התעשרה, כנראה המצה הזו מילתה לוטו ונהייתה עשירה, נקראת מצה עשירה. למה היא עשירה? כי לוקחים קמח שהוא כשר למהדרין. הקמח הזה הוא קמח שנעשה עם יין וסוכר. זה הופך אותו להיות מצה עשירה. לקחו את הקמח המצה הזה עם היין ועם הסוכר ועשו ממנו כלשהו עוגה, ביסקוויט כלשהו. זה המצה עשירה, מותרת לאכילה ביום י"ד, שעות ספורות לפני החג הקדוש, מותר לאכול את המצה עשירה הזו. אפשר גם לאכול מצה שהיא מטוגנת, שתיגנו אותה. למה? כי הטעם שלה הוא לא טעם מצה. אנחנו אוכלים מצה בליל הסדר שיש לו טעם מצה, אבל הטעם של מצה מטוגנת איננה כלל וכלל בטעמה שלה, אז יהיה מותר. יש באמת, אוסרים את זה, אבל להלכה אפשר להתיר. אם תיגנו את המצה לא ביום י"ד, אלא ליל י"ד, או יום יומיים לפני, בזה אין בכלל הסתפקות. אז אם המצה כבר מטוגנת לפני יום י"ד ביום, אז ודאי על זה אין שום הסתפקות. כל ההסתפקות שאנחנו מתגנים את המצה ביום י"ד, גם שם להלכה אפשר לאכול את אותה המצה. כל שהיא שינתה את טעמה, מטוגנת, מבושלת, כל שהיא שינתה את הטעם אפשר לאכול. זה לא מצה בטעם שלה שלקחנו מהקופסה את המצה ואכלנו, זה אסור ביום י"ד. מכירת החמץ, אנחנו לא נעסוק בזה, כי הדינים האלה רבים, והמכירה נעשית בפשיטות שמגיעים לרב, הרב מנחה אותנו, ואנחנו מוכרים את החמץ, ואם יש לנו כלל חמץ למכור, כן? אתה משתדל שבכלל לא יהיה ברשותו חמץ. אבל אם יש לו המון חמץ והמון סחורה של חמץ, שזה הפסד ניכר, הפסד מרובה, אז ילך לרב, והרב ינחה אותו במכירת החמץ שלו. אבל בכל אופן, דין אחד מעניין, במכירת החמץ, אנחנו בעצם פורטים איכן החמץ מצוי. אנחנו מוכרים הרי סחורה. אם יבוא הגוי בחול המועד פסח וירצה לקחת את החמץ, אז באופן מעשי, אם הוא יגיע, נכון שהדברים לא קורים כך, אבל הוא יכול להגיע, המכירה נותנת לו את ההרשאה, אתה מוכר את החמץ, מותר לו להגיע. אז אנחנו צריכים לפרט איכן החמץ מצוי. בחדר מסוים, במחסן, וכן על זה הדרך. וקרה שפירטת את איכן החמץ נמצא. אחר הפסח אתה מגלה שהשארת בארון בקבוק משקה, ויסקי. כן? אז הויסקי הזה לא נמכר לכאורה, כי אתה לא פירטת איכן הוא מצוי. אז להלכה, הבקבוק הזה יכול להישאר ברשותך, אפילו אם לא פירטת אותו במקומו איכן שהוא מונח, אתה יכול ליהנות ממנו אחר הפסח, וזה לא חמץ שעבר עליו הפסח. אבל באופן כללי, כל הדין, הסוגיה של מכירת חמץ, יש עוד הרבה מן ההלכות שאנחנו לא אומרים, עקב שהם לזמנים מסוימים, עקב שהם יותר תולים ברבנים ולא באדם המצוי שבא למכור את החמץ שלו. ועוד כאן וכאן של הרבה פירוטי הלכה שכדאי או ללמוד אותם בספרים, או לשמוע בשיעורים יותר מורכבים.